עכשיו אנחנו עם שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, אין ייאוש בעולם הזה כלל.
לגמרי. טוב, דעתכם בעניין של עסקה מהסוג הזה ידועה ומפורסמת, אמר את זה השר איתמר בן גביר בקולו, אמר את זה גם לראש הממשלה, ואני מניח שבעניין הזה לא תצטרך להרחיב, כי הדברים ברורים וידועים. אבל השאלה היא מה כן? אומר כאן קובי פינקלר, כתב צבאי, אומר את זה על פי מקורות בתוך המערכת, אין סיכוי לשחרר את החטופים מלהגיע אליהם למנהרות, רק עסקה תשחרר אותם.
תראה, אני חושב שלא קובי ולא אני מומחים לביטחון ברמה כזו של לדעת מה יש סיכוי ומה אין סיכוי. אני יכול להציע אלטרנטיבות אחרות, אלטרנטיבות הן פשוטות. גם מי שרוצה להביא סיוע הומניטרי יכול לעשות את זה בתוך מחנות שלנו. וכן, זה דורש מאיתנו התארגנות אחרת לגמרי. לא יכול להיות שאנחנו היום מספקים להם את החמצן. הרבה יותר פשוט היה להכין מחנות עצומים בצפון הרצועה היום, שהם מקומות סטרילים, שאנחנו הם מכניסים לשם כל אדם אחרי בידוק, ואחרי שבידינו שלא מדובר פה, לא במחבל נוחבה ולא באיזשהו טרוריסט. והם אוכלים מהידיים שלנו, לא שאנחנו נותנים לחמאס.
כלומר, אני אפרש את מה שאתה אומר, את מחנות הפליטים שהקימו ברפיח, להעתיק לצפון הרצועה שהוא שטח סטרילי, גם אין איפה ללכת לגור שם, חוץ ממחנות מסודרים, מוסדרים, בפיקוח צהל, עוברים לשם רק מי שהם אזרחים ולא מחבלים, ומתחיל לפעול עוד יותר בדרום הרצועה.
בדיוק, ואז אני באמת משתך את כל מי שלא עבר למחנות.
איך אתה מגיע אבל לחטופים מתחת לאדמה ברפיח או בחאן יונס?
שנייה, אני חושב שמה שיקרה באותה, במצב כזה, אנחנו פשוט לא מספקים שום אוכל לכל מי שלא מגיע לתוך המחנות האלה, ויש לנו כאן אלטרנטיבה גם מוסרית לכל האנשים שחפצים להעביר להם סיוע הומניטרי. אני בכלל נגד הסיוע, אבל בהנחה שאנחנו כרגע יותר קשורים בידיים שלנו. זו אחת מההצעות שהיא הצעה אלטרנטיבית למה שהציע קובי. אני חושב שאם אנחנו נפיל את הראש היצירתי של העם היהודי, אנחנו נמצא כמה וכמה פתרונות שהם יכולים להביא את החמאס למשבר. מה שאנחנו כרגע מבקעים זה ניסיון לשבור את האוכלוסייה האזרחית ביד אחת, וביד שנייה להעביר אוכל והספקה וחמצן לחמאס, ולכן זה לא מצליח.
אני אפרש את דבריך בעוד כותרת. הלחץ הצבאי שעליו מדברים לא מספיק חזק, צריך להגדיל אותו, להגביר אותו, ואחת הדרכים זה להפריד לחלוטין בין האוכלוסייה האזרחית, להעביר אותם לצפון הרצועה, ואז הדרך לייצר את אותו לחץ צבאי משמעותי, הרבה יותר קל, בלי לפגוע בחפים מפשע, אם אפשר לקרוא לה, עזתים בצורה הזו, אבל בעיניים של העולם הנאור במרכאות, לזה התכוונתי כמובן.
מה שהעולם קורא לו חפים מפשע, או בלתי מעורבים,
כן, ברור.
ואני אפשר לקרוא את זה חפים מפשע, כן, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד דרכים שמעבר לדירקטיבה שהיום מציע משרד הביטחון. אני חושב שצהל עושה דברים יפים, אבל הרוח של אוסלו עדיין נמצאת שם. גלנט ממשיך רוח שהיא לא מקובלת עלינו, שהיא לא בתפיסת עולמנו, ואנחנו כולנו, אני חושב שרוב מוחלט של אזרחי מדינת ישראל, מבינים שצריך לעשות פה לחץ הרבה יותר מסיבי, חוץ מאותם הזויים קיצוניים שנמצאים הרבה פעמים בערוצים אחרים בתקשורת, אבל רוב הציבור מבין שאנחנו צריכים לשבור פה את הרוח שלהם. האלטרנטיבה זה לא שאנחנו כרגע צריכים להיכנע ולתת לחמאס לנצח אותנו ולהעביר להם את הסיוע בצורה פשוטה, כמו שהיום מציגים את זה. יש עוד אלטרנטיבות ועוד דרכים שאת כולם אנחנו צריכים לבחון. תאמינו לי שאם יקשיבו במערכת הביטחון לציבור בישראל, יוכלו למצוא פתרונות אחרים, שהפתרונות האלה יאפשרו את ההכנעה של החמאס וגם את ההחזרה של השבויים. אנחנו זוכרים שערב
אני יכול להגיד לך מערכת הביטחון שומעת,
רק ערב העסקה הקודמת, אני רק רוצה להזכיר, החמאס נכנע, לא אנחנו התחננו שהם יבואו לעסקה, הם התחננו לבוא לעסקה, והסיבה הייתה כי הם היו במצור, כי לא נתנו להם לאכול הנבלות האלה ולא נתנו להם לשתות, והיום אנחנו מתחננים בעסקה כי אנחנו נותנים להם לאכול. ואני אומר, מי שהצליח פעם אחת בדרך מסוימת יכול לחזור על הדרך הזו. מה שאנחנו עושים היום זה פשוט לשקר לעצמנו ולשקר לעולם שאי אפשר להכניע את החמאס. אפשר להכניע אותם, ויש לזה מחירים, והמחירים הם מחירים גם שאנחנו נצטרך לעצור את ההספקה ההומניטרית. אבל אפשר לעצור את ההספקה ההומניטרית לחמאס ולהפריד בין האוכלוסייה האזרחית, אני לא קורא לזה חפים מפשע, לבין אותם מחבלים ארורים, ואני רוצה לראות אותם אחרי חודש, אחרי חודשיים, בלי אוכל, אני רוצה לראות שהם לא מתחננים לבוא לעסקה מולנו.
כן, רק כך בחשבון, אם אין למחבלים אוכל, גם לחטופים לא יהיה אוכל. זה נראה לי הולך ביחד שם. אז צריך לחשוב גם על זה. תשמע, אמרת שאם היו שומעים לאזרחים, אני יודע שמערכת הביטחון מקבלת המון המון רעיונות ועיצות מכל הסוגים, בטווח מאוד רחב של רעיונות, בענייני המלחמה בעזה, פתרונות כאלה ואחרים לכל מיני דברים, הם קשובים, מי שיודע להגיע לאן שצריך להגיע כדי לזרוק רעיונות, הם, ולא מעט דברים גם יושמו בשטח. לא כל החוכמה נמצאת בתוך המערכת הצבאית, ככה היה גם במלחמת עבר, אבל עוד יותר הפעם גם כן, לא נרחיב בעניין הזה, אבל לא יודע כמה ומה, אבל אני יודע שזה קורה, זה לא פעם ראשונה. טוב, בוא נדבר רגע, נשאר רגע בעזה, בהקשר של גוש קטיף לשעבר, מה שמכונה היה גוש קטיף, ואתה השר למורשת. אני מתאר לעצמי שמוזיאון גוש קטיף מתוקצב לידי המשרד שלך, נכון?
קיבל תקציב במורשת
ג'ימל, כן, בהחלט. אוקיי, קיבל. השאלה אם בעוד, לא יודע, כמה חודשים, שנה, שנתיים, המוזיאון הזה נסגר כי חוזרים לגוש קטיף?
אני לא יודע אם זה יהיה שנה, שנתיים, או חצי שנה, או חמש שנים, אני יודע שאנחנו נשוב לשם, כמו ששבנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנה.
וזה צריך להיות כחלק מהיום שאחרי, כלומר, בהחלטה של ממשלת ישראל, מה עושים עם רצועת עזה, וחלק מהסעיפים זה הקמת יישובים יהודים?
אז אני אומר, קודם כל, כתפיסה, גם כתפיסה אמונית וגם כתפיסה ביטחונית. אנחנו מאמינים, אנחנו מרימים דגלים. הרמנו דגל לחזור לארץ ישראל, חזרנו אחרי 2000 שנה, זה היה מסע ארוך, אבל חזרנו. אנחנו קודם כל נרים את הדגל הזה, אבל גם כתפיסה ביטחונית. אמר את זה טרומפלדור, אמרו את זה האנשים שהקים פה את מדינת ישראל. במקום בו תעבור המחרשה היהודית, שם יהיה גבולנו, ואנחנו יכולים להוסיף במקום בו יהיה יישובים, שם יהיה הביטחון שלנו. במקום שבו גירשו יהודים מבתיהם וסיפרו לנו, סיפרו לעולם הזיות על שלום, קיבלנו אש ותופת. במקום שאנחנו נגלה חולשה שם, שם יהיה אש ותופת. ובמקום שבו יקומו יישובים, שם נוכל להחזיר את הביטחון. אבל לא רק בגלל התקיסה הביטחונית, אני אומר את זה, שהיא חשובה, אנחנו רוצים לחיות, אנחנו ממש חפץ חיים, והדרך להחזיר את החיים שלנו לשם על ידי הקמת יישובים. אלא כיוון שאני מאמין שזו הדרך לשבור את הרוח של אותם אנשים שרוצים להשמיד אותנו, שבאים לחלוטנו, וזה אני מאמין בריבונו של עולם, שהבטיח לך אתן את הארץ הזו, והארץ הזו היא שלנו. ולכן אני אומר, גם בשם השם וגם בשם הביטחון, שזה כמובן מתקרף לשם השם, וגם בשם הרמת הדגל הזו, לא ניכנע לדברים האלה, וזה הגיוני לחזור ולדבר על הקמת יישובים, ואני רוצה לומר כאן תוספת קטנה, זה לא יהיה רק אם הציונות הדתית ידבר על זה, או רק הכיפות הסרוגות ידברו על זה, או אפילו נגיד גם אם החרדים ידברו על זה. צריך להיות שם את
החרדים לא מדברים על זה. חוץ מגולטנופ שעשה איזשהו קטע בנאום שלו ביום ראשון בבנייני אומה, והחרדים, עשינו פה סקר, הציבור החרדי בעד, אבל הוא לא ילך לגור שם.
אתה יודע, בסוף יש היום ביהודה ושומרון הרבה ערים ויישובים חרדי
נכון, לא דומה לגמרי, אבל אוקיי. האמת, הכל תלוי בסיטואציה. אם הולכים לקחת חלק מצפון הרצועה, חלק שהוא צמוד לשטח ישראל, לא מוקף ביישובים ערביים, אולי כן, אבל
לא מוקף, אני לא אומרים מוקף. אתה לא רוצה עכשיו דירה על הים בחוף עזה שם, לאיפה שאברהם אבינו היה גר?
למה לא? גם באשקלון, גם באשדוד, גם לכל אורך החוף, לא רק בעזה.
אז לא רק גולדקנופ רוצה, גם אני חושב שהציבור החרדי יכול להגיע לשם, ובעזרת השם שלא יהיו שם את אותם ארורים שטבחו ורצחו.
כמה זו דרישה אולטימטיבית, הנושא הזה של הקמת היישוב היהודי מחדש בעזה?
זו לא דרישה שמפילים עליה ממשלה מסיבה פשוטה. אנחנו לא יכולים לחזור ולהקים שם את ההתיישבות בלי שהציבור החרדי, החילוני והמסורתי נמצאים איתנו. זה חייב להיות רצון של העם. זה לא יכול להיות רצון מגזרי. אנחנו לא דואגים פה למגזר. אם אנחנו נדאג למגזר, אין לזה שום סיכוי בעולם. ולכן אני חושב, אני שמעתי אתמול רעיון אצלכם, וברעיון כאילו הייתה שאלה, למה לא מציבים פה כאילו קו אדום? אני לא חושב שזה קו אדום.
לא למה לא מציבים, האם זה קו אדום? הנה, אתה עברת עכשיו בקולך שממש לא, כי לא ככה בונים מדינה כמו שאומרים, אבל אתמול שאלנו את המתחל עשייה, האם על זה מפילים ממשלה, כן או לא? תשובה לא קיבלנו. אז הנה, אתה אומר עכשיו...
התשובה לא, ממש ממש לא. זה לא צריך להיות בשיח כזה של הפעלת ממשלה. התשובה היא, אנחנו רוצים שהציבור ירצה את זה. אנחנו רוצים שהציבור להיות שותפים. אפילו לא אנחנו צריכים להביא, צריכים להביא לזה אנשי סדרות, צריכים להביא לזה אנשי אופקים, אנשי נתיבות, צריכים להביא לזה אנשים...
ואגב, רצועת עזה והתיישבות שם, אתמול בחדשות 12 פורסם סקר שהם עשו, 38% מהציבור בעד, כן, 38% בעד, 51% נגד, אבל כשאתה נכנס לתוך... גוש הימין, הרוב, אלה שמגדירים את עצמם ימין, הרוב הוא 61% בעד, שהוא רוב, אבל לא דרמטי כל כך.
אז אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים לעבוד, לשכנע, לצרף, לשתף. זה לא יהיה, שוב, אני אומר, זה לא יהיה כמו הקמת יישובים ביהודה ושומרון, שהם ברובם הגדול יישובים של חופשי כיפות סרוגות, או התחיל משם, זה חייב להיות החלטה של העם, אם העם יהיה איתנו, זה יצליח, ולשם אנחנו צריכים לחתור.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, לא קשורה בכלל למלחמה, יש פוליטיקה, יש גם בחירות מקומיות עוד מעט, ואני מניח שעוצמה יהודית, שפור בסקרים, מביאה את השמונה מנדטים היום, וגם אם הייתה יוצאת...
תשעה
כבר? טוב, תלוי באיזה יום. מעונן או לא מעונן. אבל זה אומר שיש לכם ציבור לא קטן, בלא מעט ערים, לא רק ביישובים סרוגים, גם ביישובים כמו אילת שיש בציבור דתי-לאומי לא קטן, ובית שמש. יש לכם כבר עמדות לגבי תמיכה, במי תתמכו במועמדים לראשות העיר, למשל בשתי הערים הללו?
איפה, בירושלים?
ירושלים, אני לא רואה, מתמודד משמעותי מול משה לאון, זה לא כוחות כמו שאומרים. אני מדבר על אלעד ובית שמש, שבשתי הערים הללו יש ציבור לא קטן מהציונות הדתית, אנשי עוצמה יהודית, ואני מניח שהמועמדים השונים נושאים את עיניהם גם כן למה יחליטו אצלכם. יש לכם כבר עמדה, דעה, כיוון?
אז תפסת מקום חרפתי, אני לא יודע בכל מקום במי אנחנו תומכים, וזה באמת לא תקין, ואני חושב שהבחירות...
עוד שלושה שבועות בחירות.
כן, כן, כן. אתה יודע, אנחנו הראש שלנו כרגע בתוך הלחימה ובתוך...
של כולם, אבל גם, אתה יודע, יש עוד דברים.
כן, כתוזק, לכן אמרתי, מקום חרפתי, שאני לא נמצא שם, אבל אני חושב שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. בסוף היכולת שלנו לחזק את תפיסת העולם שלנו עוברת גם דרך הרשויות, בעיקר בתחום המוניציפלי יש על זה הרבה מאוד השפעה, זה לא רק ברמה הלאומית.
כן, אבל תשובה אתה לא יודע לומר לי, כי אתה לא בעניין ו...
נכון. לא, אני כן בעניין, אני לא בפרטים.
כן, הבנתי, עוד אין איזה. טוב, נשמח לשמוע בהמשך מה אתם הולכים לעשות. דווקא אני שואל על שתי הערים הללו, בגלל הריכוז של הציבור שלכם שיש בשני המקומות הללו, בית שמש ואלעד. טוב, נסתפק בזה, השר הרב עמיחי אליהו, תודה.
תודה רבה לכם, יום טוב, תפילה גדולה, וישועה ונחמה לך על המשפחות. בעזרת השם. משפחות של החיילים שנהרגו. כל טוב, שלום.
תודה, בשורות טובות, תודה על השיחה הזו.